מלוא הפודקאסט משפט. פודקאסט משפטי ללא משוא פנים. עם עורכי הדין כנרת בראשי ודוד פורר.
חג שמח. פורים שמח.
פורים שמח, תענית אסתר. מתכוננים לפורים. התחפושות היו פורים בפתח.
אני עם תעניות, יש לי בעיה. אני רק את כיפור מצליחה לשרוד. מתקשה לעשות תענית, תענית דיבור, תענית אוכל, תענית שתייה, זה קשה לי.
תענית דיבור, זה...
כן, תענית דיבור, זה נראה לי, זה צריך להיות האתגר הבא שלי. אבל פורים שונה. אני כילדה לא אהבתי פורים, אף פעם, לא אהבתי להתחפש. אני לא אוהבת להתחפש, זו האמת, גם במציאות. והיום כשיש לי ילדה בת 6 ואני רואה את את ההתלהבות שלה מהתחפושות, אני עדיין לא מצליחה להבין את זה.
וואו, אבל איזה גיל כיף.
מאוד, מאוד. גיל חצוף מאוד, אבל כיף מאוד. והיה לי הפער בין שנה שעברה שהיה פורים, והיה ממש הרגשנו פורים, להשנה צרם לי קצת בשביל הילדים. כי אתה רואה שהם מאוד אוהבים את זה, והם מאוד רוצים את זה, ובסופו של דבר אנחנו לא יכולים לעשות, אני בכל אופן לא הולכת לשום מקום שיש בו התקהלות עם הילדה שלי, שום עניין לסכן אף אחד, ולהסתכן, אבל זה, 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 זה מבאס אותי כל כך בשבילהם, שזה, אני מקווה שזאת תהיה השנה
יאללה,
האחרונה.
בעזרת השם, שנה כן. הבאה שיהיה יותר טוב.
טוב, מה, איך מתחילים? מאיפה מתחילים?
נראה לי בהחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים, בנושא של אישור היועץ לפתיחה בחקירה.
תראה, קראתי ואמרתי ששאלו אותי, אבל זו החלטה מקצועית, אמרתי, אני חס וחלילה לא מזלזלת במקצועיות שלהם, אבל אני חושבת שכדי להיות מקצועי צריך להיות מספיק אמיץ. ואני נתקלתי באיזשהו דיסוננס בהחלטה הזאת, שאני קצת התבלבלתי, ואני לא הצלחתי להבין, כאילו אמרתי, אוקיי, הם אמרו שאין צורך בהחלטה של היועץ המשפטי לממשלה שתהיה בכתב, והם אמרו, אבל ראוי שכן יהיה, אז אוקיי, נכניס את זה ללא צריך, לצורך העניין למשבצת שלא צריך כתב, ואז הם אומרים, אנחנו נדון בהמשך בקבילות הראיות או במשקל של הראיות, אז זאת אומרת שגם לא קיבלתם את העובדה שהיה אישור בעל פה, נכון? או שאני טועה.
ככה גם אני מבין. אם ההחלטה הייתה שיש אישור גם אם הוא בעל פה, אז בזה היה נגמר העניין. אז מההחלטה, כמו שאני מבין אותה, עולה שלא היה אישור בזמן אמת לחקירה נגד ראש הממשלה. כן היה אישור לכל מיני פעולות חקירה. והשאלה האם פעולות החקירה האלה אפשר להכשיר אותן אחר כך במסגרת חקירה נגד ראש הממשלה, בזה ידונו אחר כך.
מה זאת אומרת המשקל הזה? אתה יודע, יש אנשים ששומעים אותנו ואומרים, רגע, סליחה, מה, לוקחים את הראייה הזאת, זה בסך הכל דף, שמים אותה על המשקל ואומרים, זה מאית הגרם ואז אנחנו נמשיך מפה הלאה. איך זה עובד?
זה שיטת המשפט בארץ.
אבל מה נותנים לה?
שאומרים... לא מחליטים בדרך כלל או בכלל עוברים עברו משאלה של קבילות, האם הראיה קבילה, אומרים כן הראיה קבילה, והשופט ישקול כמה משקל לתת לה. מה זה אומר?
אתה לא חושב שזה קצת בעייתי, כי הרי אנחנו בני אדם. זאת אומרת, זה לא איזה קומפיוטר שמכניסים לנו מידע, או שולפים את המידע ממנו, ואז הוא לא זוכר את זה, או שזה לא נמצא לו בזיכרון, או שדואגים למחוק את זה. שופט נחשף לחומר, קורא אותו, שומע עדים, משהו קורה לו בהתגבשות ההחלטה שלו, ואנחנו לא יכולים להגיד, אוקיי, אחר כך השופט מתעלם מהראיה הזו, כאילו היא לא קיימת.
זה מה שבית המשפט קבע, שזה המצב. ככה בית המשפט העליון אומר באופן כללי, שופט הוא שופט מקצועי, הוא ישמע ראיה שלגביה הוא יחליט אחר כך שהיא לא קבילה, הוא יתעלם ממנה.
איך אפשר להתעלם? ספר לי איך עושה, איך, לא, אני באמת שואלת, אני אומרת, אני עכשיו... אוקיי, אז עכשיו אני יושבת בבית משפט, ואני מציגה לשופט ראייה, שלא הייתה אמורה להגיע לפתחו, ואני אומרת, אוקיי, הבן אדם הזה, הנה, גנב, בסדר? ואז מתברר שהראייה לא קבילה. אבל הוא כבר יודע שהוא גנב, אז איך בית המשפט יבוא ויעשה איזה לוליינות, כדי להגיד, אוקיי, פה במקרה הזה, אני לוקח את הראייה הזאת, ומה שנקרא, וזורק אותה מההליך המשפטי הזה, וההחלטה שלי התקבלה על זה שמה, שאני האדם הסביר, שאני השופט הצודק, שאני לא מושפע מהתקשורת, שאני לא מושפע ממה שהובא בפניי.
לא, ההחלטה שלו תושפע או תוכרע לפי הראיות, שאין כן קבילות. זאת אומרת, התזה היא אפשרית, אומרים, זה לא משפט מושבעים, אם זה מושבעים, הם לא יודעים לעשות את ההבחנה הזאת, ולהתעלם מראיות שהן לא קבילות, אבל השופט הוא שופט מקצועי, זה העבודה שלו, ולכן הוא יודע להתעלם. זאת התפיסה.
זה קצת לקחת את השופטים, ואולי נדון בזה בהמשך, בכל הפער בין האמון של הציבור במערכת, זה קצת לקחת את השופטים, וכאילו לשים אותם בדרגה של, אוטוטו מתקרבים לאלוהים.
לא, לא.
למה?
לא, 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 אני לא חושב ככה, כי המשמעות אחרת היא גם בעייתית. אם אומרים, הרי לפעמים מוגשת ראייה, כשאין כוונה להגיש אותה כראיה לא קבילה, היא הוגשה, עכשיו היא כבר בפני השופט, עכשיו מה, השופט צריך לפסול את עצמו, צריך להתחיל את כל הדיון מההתחלה, זה גם איזה תוצאה,
אולי כן,
אולי, אבל זה גם קצת קיצוני לצד האחר, תראי לך שיש עכשיו משפט ארוך, הוא מתנהל שנתיים, אחרי שנתיים מוגשת איזה ראיה לא קבילה, אז מבטלים את הכל, מתחילים מההתחלה.
כשמדובר בדיני נפשות, כשמדובר בחופש של האדם, אוקיי, יש אנשים שיושבים בכלא על דברים כאלה, ומאבדים משפחה, מאבדים עבודה, מאבדים את כל החיים שהיו להם לפני כן, בגלל איזשהו ניואנס קטן, אז אני מעדיפה שהמשפט יתחיל מההתחלה, ואותו שופט שנחשף לראיות שלא היה אמור להיחשף אליהן, פשוט יניח לתיק הזה וזה יעבור הלאה. אני אגיד לך, אבל אתה יודע, הבעיה המרכזית אצלנו שאנחנו לא דומים לדוגמה לארצות הברית, אנחנו לא ניכנס למשפט משווה, לא נשווה, נכון. כי אנחנו לא בקיאים ולא כאלה ידענים גדולים מה שקורה בעולם מבחינת המשפט. אנחנו כן יודעים שבארצות הברית קיימת איזושהי גישה, קוראים לזה דוקטרינה, בעולם המשפט, שבאה ואומרת, אני לא מקבל ראיות. אם יש ראיות שאינן קבילות או שהושגו בדרך לא חוקית, מבחינתי, זהו, הדיון נגמר, הסתיים, הבן אדם לא עומד לדין, לצורך העניין, בסדר? אצלנו אין את זה, ויכול להיות שבמצבי, ויכול להיות שזה בסדר שאין לנו את זה, יש שיגידו שזה בסדר, ויש שיגידו שזה לא בסדר, אבל זו הקנאות לזכויות אדם. זאת אומרת, זה מוכיח את הקנאות. עכשיו, גם בארץ, אם אני לא טועה, פסיקה של בית המשפט העליון כן באיזשהו אופן הכירה בדוקטרינה הזאת,
נכון.
בשיטה הזאת. אז ברגע שפעם אחת מכירים בה, למה שאדם אחד יזכה בדוקטרינה הזאת, ואדם אחר לא יזכה בה? זאת אומרת, אם אנחנו מגבשים איזשהו משטר שהוא דמוקרטי, גם במהליך המשפטי שאמור וחייב להיות דמוקרטי, למה אחד כן והשני לא?
Yeah, אנחנו קודם כל רוצים שבהליך משפטי, מי שביצע עבירה, שיורשע ויענש ויורחק מהחברה,
לגמרי.
אז צריך לזכור שזה המטרה הראשית בסוף, וכל השאר זה אמצעים בדרך. ואם אפשר להשיג ראיות נגד רוצח באופן לא חוקי, אז אולי לפעמים זה מוצדק. ואולי זה מוצדק גם להשתמש בראיות האלה. ואז אומרים, ככל שהעבירה יותר חמורה, ככה גם יהיה אפשר לסבול פגיעה יותר גדולה בזכויות, שצריך לפגוע בזכויות כדי להשיג את הראיות, או אם הראיות הושגו תוך פגיעה בזכויות. ולעומת זאת, כל שעבירה קלה יותר, אז כיוון שהאינטרס המוגן הוא לא כזה דרמטי, הוא פחות, אז גם אנחנו נהיה מוכנים פחות לסבול פגיעה בזכויות לצורך איסוף הראיות. זה השיטה הקיימת, זאת אומרת, זה המצב, זה לא, גם זה לא הומצא לצורך התיק של ראש הממשלה.
נכון, לא, זה שזה לא הומצא לצורך התיק של ראש הממשלה, אין ספק, אבל אני חושבת שבית המשפט במקרה הזה לא היה מספיק אמיץ, שווה מבחינתי לא מספיק מקצועי, כדי לגבש החלטה, לבוא ולהגיד, היה אישור ואני מקבל את האישור הזה בעל פה, אוקיי? נקודה אחת, או להגיד, מצטער מאוד, חברים, אין פה אישור, לא בעל פה ולא בכתב, לא אדון בזה בהמשך, לא אקשיב לראיות האלה, לא יראה, לא ישמע, לא כלום, לא יקבל אותם לפתחי. אתם מוזמנים להתחיל מאיפה שיש, מהנקודה שבה יש לכם ראיות. הרי בנקודה מסוימת היועץ המשפטי לממשלה כן נתן אישור. זאת אומרת שהמשפט עצמו לא, זאת אומרת, אי אפשר לפסול את כל המשפט. אפשר את הנקודה המסוימת הזו, שמהרגע שהיועץ המשפטי לממשלה נתן אישור, מפה להתחיל הלאה. אין שום סיבה בעולם שבית המשפט ישמע את הראיות במקום ובחלל שלא היה אישור. אתה יודע מה? לא בגלל בנימין נתניהו. אנחנו, בעזרת השם, שיהיה בריא בנימין נתניהו וכל ראש ממשלה אחר שיבוא אחריו, יהיה ראש ממשלה אחר במדינת ישראל, בסוף בנימין נתניהו גם יחליט שהוא לא רוצה להתמודד לראשות הממשלה. דיברנו על זה שאני לא מבינה איך הוא לא עושה את זה, אבל לא משנה. ואז אותו אדם שיכול להיות שהוא יושב היום בכנסת ודורש את הפיתורים שלו ואת זה, ימצא את עצמו בדיוק באותה סיטואציה. כן. אז אנחנו צריכים גם באיזשהו מקום, אתה יודע, חוק יסוד קובע הרבה מאוד תנאים, ואנחנו מקדשים אותם כמו אמון הציבור, כמו האמון שהכנסת צריכה לתת בממשלה. זה במסגרת חוק יסוד. יעלה על הדעת שבית המשפט העליון, שבית משפט יקום ויגיד, אתם יודעים מה? לא היה את אמון הכנסת, אבל בכל זאת שהממשלה תמשיך לתפקד. אף אחד לא חושב הרי שזה יקרה. כשאנחנו לוקחים ראש ממשלה למשפט, אנחנו מטרילים פה את כל המדינה. אנחנו רואים את זה. תראה מה קורה פה בחמש שנים האחרונות. וכשחוק יסוד מדבר על זה באופן ספציפי, אנחנו צריכים גם לקדש את זה. כי החוק יסוד זה סוג של חוקה עבורנו. זה לא חוק שהתקבל במליאת הכנסת עם חמישה חברי כנסת ובכמה ועדות שכולם רצו להעביר אותו או לא להעביר אותו, היה להם אינטרס כזה או אחר להעביר אותו. זה חוק שהתקבל עם הרבה מאוד מחשבה. זה חוקים שאנחנו שומעים וקוראים מלומדים, ואנחנו שומעים שופטים לשעבר, והשופט ונשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, שהרבה מאוד אנשים שהיום אומרים, מקופפים את חוק היסוד, די מקדשים את כל מה שהוא אומר, והוא היה בין מה שנקרא, לוקחים את חוק היסוד ומרימים אותו על נס, והופכים אותו לחוקה במדינת ישראל. אז צריך גם לדעת בשלבים מסוימים, גם כשזה לא כל כך נוח לנו ומתאים לנו, לדעת לכבד ולקדש את אותו אלמנט שנכנס לתוך החוק, כדי שזה יחלוש על כל החברה. לא יכול להיות שאנחנו נבוא ונגיד, יש את חוק היסוד שבא להגן על כולם, אבל במקרה ספציפי, בגלל שזה מקדש את האג'נדה שלנו, אנחנו שמים אותו בצד. דעתי, ככה אני חושבת.
מה שלי היה חסר בהחלטה, זה אנחנו לא יודעים את העובדות. בעצם אנחנו עד עכשיו לא יודעים, האם הייתה החלטה, או הסכמה, או אישור, של היועץ לחקירה נגד ראש הממשלה. אנחנו לא יודעים מה היה, כי זה חלק מזה, זה בתרשומות המושחרות, אף אחד לא העיד על זה, וזה החלק שלי חסר, כי נגיד אם הייתה קביעה מפורשת שאומרת, פעם ראשונה הסכים היועץ ב-1 בינואר 2017. מצוין, אז יותר קל להתייחס לזה, אז אומרים, מה קורה עם מה שקורה קודם, מה עם מה שאחר כך. אין את זה בהחלטה, ובעיניי זה חסר, ואני מניח שזה החלק שאותו הם אומרים, אנחנו צריכים לדעת את העובדות, כדי לדעת מה ההשלכות. אז היינו רוצים לדעת עכשיו, כולם.
מן הסתם.
אולי מה שהיה צריך לעשות, זה בירור עובדתי בשלב הזה.
לפני
ההוכחות. לפני ההוכחות, בירור עובדתי, על איזו הסכמה של היועץ ניתנה, מתי? כיוון שזה תנאי מקדמי לחקירה, אז אם לא, התנאי הזה לא יתקיים, ברור שזה נושא, ברור שזה אישו, ברור שזה משפיע באיזושהי צורה על המשפט, ולכן אולי היה צריך לברר את זה מראש.
אתה יודע מה הכי מפריע לי בסיטואציה הזאת? שאנשים שפתחו בחקירה וחקרו את הנושא ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה, נמצאים היום בכנסת. זאת אומרת, והם נמצאים במפלגה שמבקשת להחליף את מפלגת השלטון. יש פה טעם לפגן.
יש ערבוב בין החלק החקירתי, ומה היה האינטרסים אז ואחר כך, ומה כבר היו התוכניות של אנשים קדימה, שאנחנו לא יודעים.
אבל אנחנו רוצים לתת אמון במערכת הזאת. אחד הדברים החשובים לנו ביותר, זה לתת אמון במערכת הזו, במערכת אכיפת החוק, אם זה במשטרה כגורם חוקר, ואם זה בפרקליטות כגורם מאשים. זאת אומרת, אנחנו רוצים וחייבים, אני אומרת את זה באמת, אני אומרת את זה בקנאות מאוד גדולה, כי זה מאוד חשוב לי, אנחנו חייבים לתת את האמון שם. ואני רואה ואני שומעת איך האמון במערכת הזאת מתרסק, כן. ולא מהיום. דוד, לא מהיום, זה לא בגלל משפטי נתניהו, אני זוכרת ב-2007 כשהייתי.
לא, שומעים הרי גם את כולם, מה רובי ריבלין אמר על המערכת, כל אחד כשהוא הגיע לאימות עם
ה... אביו של יאיר לפיד, זכרונו לברכה, מה אמר על המערכת.
כן, כל אחד שהגיע לאימות עם המערכת, מה מנדלבליט אמר על המערכת, שתופרים לו תיק.
בדיוק כך,
ואם... או מני מזוז שאמר שמסמנים מטרות. שדובר על העמדה לדין של...
את מני מזוז אני לא זוכרת, אתה...
את האמירה הזאת?
כן, של מני מזוז.
כשהייתה החלטה להעמיד לדין את ראש הממשלה שרון, זה היה החלטה של הפרקליטות, והיה צריך את אישור היועץ, ואז בדיוק רובינשטיין פרש, ונכנס מזוז, והוא עבר על החומר, וכתב חוות דעת מאוד חריפה נגד הפרקליטות, אמר שהם פעלו בסימון מטרות.
כי יועץ משפטי לממשלה, כן, הוא כתב חוות דעת חריפה על הפרקליטות.
אז כשזה מה, ששומעים מה הילה גרסטל אומרת על הפרקליטות, שהייתה באמת נשיאת בית משפט מחוזי, נציבת התלונות על, על הפרקליטות, אז זה לא שזה איזה אנשים בטלנים אומרים מה הפרקליטות האלה.
צריך להסביר לצופים שלנו שנשיאת בית משפט מחוזי זה כמו שופטת עליון. כן, זאת אומרת, המעמד שלה הוא כמו שופט עליון, היא פשוט נשיאת המחוזי, אבל זה מדהים שהם לא מוכנים לקבל את זה. זאת אומרת, יש פה, זאת אומרת, לאורך כל השנים אנחנו שומעים ביקורת מאוד מאוד רצינית. אגב, שבליכוד שהיום מחבקים את הביקורת הזאת, בעבר התעלמו ממנה. אני אומרת את זה ככה, אתה יודע, אני אומרת את זה בכל הזדמנות שיש לי, כי אני זוכרת את הביקורת שהייתה כלפיי, כשהעברתי את הביקורת הזו על הפרקליטות, ואני זוכרת שכאילו נחשבתי לאיזושהי, מה את רוצה, על מה את מדברת, מערכת מושלמת, טהורה, זקה, שופטים עם כנפיים של מלאכים ופרקליטות, ופתאום...
יש, אני חושב, הבדל גדול בין כשמדברים על הפרקליטות לבין כשמדברים על השופטים.
למה?
זה... כי זה לא אותה,
זה מאותה מסלול.
לא, קודם כל השופטים, יש גם כאלה שהיו בפרקליטות, וגם כאלה שבאו לא מהפרקליטות.
מעט.
לא יודע, אני לא בטוח שזה כל כך מעט. אני חושב שיש פה גם הבדל בין מה בבית משפט שלום, מחוזי, עליון, זאת אומרת, יש, חלקם גם עברו בכמה מערכות. על השופטים אין לנו ברירה אלא לסמוך. אנחנו לא יכולים לחיות במדינה שבה אנחנו לא סומכים על השופטים. הפרקליטות והמשטרה בתיקים פליליים, הם מייצגים צד, יש צד אחד, הפרקליטות והמשטרה, וצד שני, הנאשם. זאת אומרת, הם רק הצד הטוען, הם לא הצד המחליט, הם לא האינקוויזיציה, הם הצד הטוען. יכול להיות שמה שהם אומרים זה נכון, יכול להיות שזה לא נכון, וכללי המשחק הם שהשופטים מכריעים. לכן, אני חושב שזה ביקורת נפרדת. לי יש הרבה ביקורת על הפרקליטות והמשטרה, פחות על השופטים.
זהו, אז אני רואה, אני צריכה לזכור איזו ועדה זו הייתה, שקבעה ש-80% מהשופטים הם באים מהמגזר הציבורי, הווה אומר משטרה פרקליטות, ו-20% רק באים מהמגזר הפרטי. עכשיו, באמת יש הבדל בין בית המשפט השלום לבית המשפט המחוזי, מה לעשות? כי בית המשפט המחוזי זה בעבירות הרבה יותר חמורות, זה מסלול ישיר לעליון, לא כל שופט מחוזי עולה לעליון, אבל האופציה לעלות לעליון היא מבית המשפט המחוזי. זה תפקיד הרבה יותר יוקרתי. ואני חושבת אגב, גם לפעמים יש דיסוננס בין המשטרה לפרקליטות. זאת אומרת שהמשטרה מחליטה, כן, אומרת, אני חושבת שאפשר וצריך להעמיד לדין, למרות שהיום אנחנו יודעים בחוק שהמשטרה לא נותנת חוות דעת לפרקליטות, אלא פשוט מאוד מבצעת את העבודה שלה כחקירה ומעבירה את החומר לפרקליטות. לפעמים יש פרקליט מלווה בתוך התיק בעבירות כן. חמורות, והם אלה שמגבשים את ההחלטה, אבל עדיין יש איזשהו סייל למשטרה, וברגע שהמשטרה והפרקליטות הם לא באותה דעה, נוצר איזושהי
כן,
הפרדה.
הפרקליטות מחליטה.
בדיוק, אבל יש איזושהי הפרדה.
כן, יש הפרדה.
יש הפרדה ביניהם. וברגע שעומד, יש איזושהי בעיה שאתה עומד בבית המשפט, ואני לדוגמה, כמי שעבדה עם שופט, לא יכולה היום לעמוד בפניו. אני רק לפני כמה זמן מדתי כמשקיפה מהצד בדיון שהשופט שלי, שישבתי לידו, זכיתי לשבת לידו, היה בדיון, והוא ישר ראה אותי, אז הוא חשב שאני בדיון, אז הוא אומר, אני מצטער, אני צריך לפסול את עצמי. אמרתי לו, אתה לא צריך לפסול את עצמך, אני לא בדיון, אני רק משקיפה מהצד. וזה מדהים שהם לדוגמה יכולים לבוא ולטעון בפני שופט, שהם עבדו איתו רק לפני שנה באותו משרד, משרד מקביל או כפופים להם, אני חושבת שפה זה לא בסדר.
בזה אני מסכים איתך. בזה יש, זה כלל שהיה שהוא מפעם, והוא לא השתנה, והוא אומר משהו בעצם, נסביר רגע מה זה אומר. אתה יכול להיות נגיד 10 שנים בפרקליטות, ולטפל בתיקים פליליים, יום אחד אתה מתמנה לשופט, מהיום למחרת אתה יושב כשופט, בתיקים שבהם מופיעה אותה פרקליטות, החברים שלך, מי שגדלת איתם, השוטרים, שהם אותם שוטרים שקודם היו, היית איתם בחקירה, והם היו הצד שלך, היום אתה אמור להכריע באופן ניטרלי, בינם לבין הנאשם. במודל הזה בעיניי יש בעיה.
אז אני רוצה להציע מודל. אוקיי? לא יודעת, אולי זה יגיע. אני רוצה להציע מודל. קודם כל, אני חושבת שצריך להיות 50% 50% מהמגזר הפרטי, זאת אומרת, לדוגמה, במשפט הפלילי, בסדר? שהוא באמת הדבר היותר מהותי, מהסיבה המאוד פשוטה, שזה חיי אדם. אז במשפט בפלילי יכולים להיות 50% סנגורים, ויש לנו סנגורים מדהימים במדינת ישראל, מקצועיים מאוד, איכותיים מאוד. ו-50% מהמגזר הציבורי, שזה יכול להיות משטרה ופרקליטות, אין שום בעיה עם זה. לא צריך להיות 80%, 20%. זה דבר ראשון. ודבר שני, בתיקים, וטוב שיש לנו הרכבים, יש לנו הרכבים לעבירות חמורות מאוד, אז בהרכבים כאלה שיהיה איזון בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי. ושהיועץ המשפטי לממשלה, או פרקליט המדינה, יכולים גם להיבחר מבחוץ. זאת אומרת, זה לא צריך להיות איזושהי פלומבה שהפרקליט המדינה חייב לבוא רק מתוך המערכת. יש פה איזושהי קליקה סגורה ושופטי בית המשפט העליון.
רגע, זה המון דברים. אז לגבי מכסות בין שופטים, זה אולי בסדר בתיאוריה, פרקטית, לא יודע, כל הנושא של מכסות הוא בעייתי, ואני כזה, אני לא מתלהב ממנו.
למה?
כי בסוף יש מועמדים למשרה ספציפית, יש איקס מועמדים שמגישים מועמדות, נכנסים למסלול, אני לא בטוח שסנגורים מובילים ירצו להתמנות לשיפוט, ואם היו רוצים, היו ממונים לשופטים.
זה לא נכון, סליחה שאני אומרת לך, אני מכירה סנגורים מובילים מאוד שרצו להיכנס לשיפוט, ולא פשוט שמו להם, דוד, מחסומים.
לא יודע, יכול להיות, אתה צריך לראות את המקרים הקונקרטיים, כי זה... אז המכסות זה כזה, זה בעייתי.
למה? בוא נגדיל את המכסה, מה הבעיה?
כי בסוף יש לך את המועמדים.
אנחנו רוצים להחזיר את האמון, אנחנו חייבים להחזיר את האמון.
האמת, אני לא יודע אם זה שיהיו עוד עורכי דין מהשוק הפרטי, שופטים, אם זה מה שישנה את האמון.
לא.
כי זה בסוף השאלה איך הם מתנהלים.
לא, כחלק מתוך הפאזל. אני אכניס את זה לתוך הפאזל, כחלק מתוך הפאזל, כדי לשנות. בוא ניקח את בית המשפט העליון. בית המשפט העליון זה סוג של ריבון במדינת ישראל, אי אפשר להתעלם מזה. הוא מרגיש...
הוא הפוסק העליון. בכל שאלה, בסוף הוא המכריע בכל מחלוקת שבא. וככה זה, זה בסדר, זה לפי חוק.
בסדר, אבל בסופו של דבר הוא... לפי חוק גם יש לו נושאים שהוא לא יכול להתערב בהם, ואז הוא מרגיש צורך להתערב בגלל האקטיביזם השיפוטי שטבע לנו פה אהרון ברק. יש שיגידו מעשה חכם, יש שיגידו מעשה, לא אגיד את ה, אני לא אשתמש בביטוי, אבל מעשה לא חכם במיוחד, ואז הם מתחילים להתערב והם יוצרים פה סיטואציה שהיא מנוגדת להחלטות של ממשלה. אוקיי?
אבל הם מעל הממשלה.
הם מבקרים את הממשלה. הם לא מעליה, הם מבקרים אותה. זה התפקיד. אבל הכנסת תפקידה באמצעות חקיקה לחוקק חוקים.
נכון.
ובית המשפט העליון צריך לפעול בהתאם לחוקים שחוקקה הכנסת. ובגלל זה כשיש חוקי יסוד שצריך להגן עליהם במיוחד כדי לשמור עלינו האזרחים, אז בית המשפט העליון, חוק היסוד התקבל ברוב מיוחד של חברי כנסת.
באמת בנושא של חוק יסוד, הוא לא חייב להתקבל ברוב מיוחד, הוא יכול להתקבל ברוב רגיל, אבל אנחנו רואים בעצם פגיעה במעמד של שני חוקי יסוד בחודשים האחרונים. אחד זה החוק יסוד הממשלה עם ההחלטה השבוע שאומרת שנפל פגם בהתנהלות היועץ, וההשלכות של זה לא דרמטיות. אז בעצם נפגע התוקף של חוקי יסוד. ואת הדוגמה השנייה, ראינו בדיון שהתקיים לפני, בתחילת החודש, בבגץ, בעתירה לפסילת החוק, התקציב שנחקק באוגוסט, במה שהיה פשרת האוזר. ואז היה חוק יסוד התקציב, הוא ערך המועד מאוגוסט לדצמבר, ובפברואר דנו בשאלה האם התיקון מאוגוסט הוא חוקתי או לא. ואז בית המשפט העליון דן בתוקף של חוק יסוד, והשאלה הכי בסיסית שהייתה שם, מכוח מה דן בית המשפט העליון בתוקף של חוק יסוד. כי זה לא היעד, אין לזה תקדים שבית המשפט העליון מתערב במשהו כזה. ודיברת על אהרון ברק קודם, הוא תמיד הזכיר, הוא תמיד אמר ככה, אני לא מהפכן, הכנסת מינתה אותי בחוק יסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לבקר חקיקה רגילה, הכנסת הסמיכה אותי לבדוק אם החוקים האלה עומדים בתנאים שמפורטים בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולכן אין לי ברירה, זה בכלל לא נתון לבחירתי, אני צריך למלא את החובה שהכנסת הטילה עליי ולבקר חקיקה רגילה. כשלוקחים את הדברים האלה ואומרים אוקיי, אז מכוח מה בית המשפט העליון מבקר חוקי יסוד, אז לזה עוד אין התייחסות.
ומה אומר בית המשפט בדיון שהוא...
עוד אין החלטה.
אבל עצם העובדה שהוא נכנס לדיון בחוק יסוד.
בעצם היה טיעון רציני שצריך לסלק עתירה כזאת על הסף, כי בית המשפט העליון, אין חוק שמסמיך אותו לדון בתוקף של חוקי יסוד. ויש שם עוד משהו, הרי החוק...
רגע, אבל בוא נתעכב על זה. זאת אומרת שבית המשפט העליון לקח לעצמו סמכות לא קיימת, לא קיימת, היא לא קיימת הסמכות לדון בחוק יסוד.
לא, אין חוק ספציפי שאומר, נגיד, להבדיל מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שאפשר לפרש אותו ככה, או ככה מפרשים אותו, שהוא מסמיך את בית המשפט העליון לדון בתוקף של חוקים אחרים, אין חוק דומה שמסמיך את בית המשפט העליון לדון בתוקף של חוק יסוד.
מי פירש את החוק יסוד כך?
בית המשפט העליון.
אז אני, תראה. אז אתה מבין את הבעייתיות? זאת אומרת, בית המשפט העליון יכול לקחת כל סיטואציה, ולהגיד, אני יוצר עכשיו הלכה, אני בית המשפט העליון, אני קובע הלכה, הלכה תקפה, הלכה מחייבת. זאת אומרת, אני קובע, מתוך חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שאפשר להבין מתוך חוק היסוד, שאני מוסמך לבקר את החוקים של הכנסת. אתה לא מרגיש שיש פה איזושהי בעיה? אני, בית המשפט העליון קובע לעצמו, זה לא גוף חיצוני, קובע לעצמו סמכויות שאינן כתובות שחור על גבי לבן באותו חוק.
הביקורת על זה קיימת מהיום הראשון שזה נעשה. זה המצב המשפטי שלתוכו גדלנו, זה מה שלמדנו, זה מה שאנחנו מכירים. מעניין לציין באותו פסק דין שבו נקבע הדבר הזה על ידי בית המשפט העליון, הייתה דעת מיעוט של השופט חשין, שאמר שהפעולה של בית המשפט, כשהוא לוקח לעצמו את הסמכות, הוא קובע שיש לו את הסמכות הזאת, זה כמו הברון מנחאוזן שמושך את עצמו בשערות ראשו כדי להוציא את עצמו מביצה שבה הוא שקע. כאילו אין נקודת משען חיצונית, זה כמו ארכימדס, צריך נקודת משען חיצונית, הוא יכול להרים את כדור הארץ. פה, אז זה בעצם אבל מישהו בסוף צריך לקבוע.
נכון, מישהו צריך לקבוע, ובמדינה דמוקרטית הציבור נותן את הקול שלו לנבחרי הציבור, כדי שהם יחוקקו חוקים, שהם נקראים כנסת, והם יחוקקו את החוק, ואכן כן, בהתאם לעקרונות הדמוקרטיה, בית המשפט העליון יושב, ובגלל זה הוא גם יושב כבית משפט עליון וכבגץ, והוא צריך לבדוק באמת האם עקרונות הדמוקרטיה נשמרים בתוך חוק היסוד, כדי שאנחנו לא נמצא את עצמנו בסיטואציה מסוימת, אבל שום...
אנחנו רוצים שבית המשפט, הרי הוא אמור להגן עלינו, הוא כן. מגן עלינו, זה בסך הכל, זה
תראה,
טוב
אבל יש מקרים שהוא ממש לא מגן, יש מקרים שהיום אתה תשאל ציבור רחב מאוד במדינת ישראל, שזו הביקורת על בית המשפט העליון, האם אתם מרגישים שבגץ מגן עליכם? הם יגידו לך באופן חד משמעי, לא, אין להם אמון במערכת, וברגע שהגענו לנקודה הזו, הנקודה הזו שבה הציבור אומר שהוא לא מאמין במערכת, חלקו, אגב, אני חושבת זה היה בגלובס, שהם הביאו את הנתון הזה.
כן, את הירידה הגדולה באמון הציבור במערכת.
כמעט 50% במדינת ישראל לא מאמינים במערכת.
ואפשר לראות איך זה קורה במקביל למעורבות גדולה יותר של בית המשפט בשאלות פוליטיות.
וביטחוניות, אגב, גם ביטחוניות.
שאז מטבע הדברים זה הגיוני, חלק מהאנשים מסכימים עם ההחלטה, ואז האמון שלהם בבית המשפט גדל ונשמר, ואלה שלא מסכימים עם ההחלטה בתחום הפוליטי או הביטחוני, אז האמון שלהם יורד.
אוקיי, בוא נגיד שזה...
רק אנחנו רוצים שיהיה אמון של כולם.
בוא נגיד שזה סביר, שכאילו
שזה
אנשים...
שזה התוצאה ההגיונית.
כן, כן. שאנשים יבואו ויגידו, אוקיי, מתוך האג'נדה שלי, הפרטית שלי, אז אני לא מאמין לה, אז אני לא מקבל את ההחלטה, או ההחלטה לא מוצאת חן
לא,
בעיניים.
לא, אני חושב שזה בדיוק, זה יותר מזה. הם אומרים, אני לא מאמין בבית משפט.
לא, בסדר, אבל... ואם ניקח אותם לסיטואציה אחרת שבית משפט כן יקבע החלטה, לצורך העניין ניקח החלטה ביטחונית, ואז בית המשפט יגיד, אוקיי, הבית של המחבל הזה אפשר להרוס אותו. אז אותם אלה שמתנגדים להחלטות נכון, שהוא לא הפעם... הסכים, יבואו ויגידו, יש שופטים בירושלים, ואני מהאנשים, שתמיד אני אומרת, חבר'ה, אני תמיד ביקורתית. גם כשההחלטה מאוד מאוד מוצאת חן בעיניי. כי אני ביקורתית לא לגבי החלטה ספציפית. אני ביקורתית כלפי ההתנהלות. שזאת אומרת שזה מעל, שזה למעלה. כי תמיד תהיה החלטה שתתאים לי לאג'נדה שלי, ותמיד תהיה החלטה שלא תתאים לאג'נדה שלי. ואני יכולה להגיד לך שאני חוטאת בדבר מאוד 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 גדול, כשאני כל הזמן מעדדת את חזקת החפות, יש לי לפעמים סיטואציות שבהם אני מכירה סיפור מסוים, בעיקר בעבירות מין, שזה ששם אני בעיקר פעילה, וכשאני שומעת ש... אדם מסוים שאני מכירה המון המון סיפורים עליו, לא התקבל לעבודה בגלל הסיפורים עליו, ועדיין לא עמד לדין ולא הגישו נגדו כתב אישום, אני כותבת צדק. וזה דיסוננס. זאת אומרת, כי זה דיסוננס עם האמונה שלי שכל אדם מוכרף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו, ואני מודה בקשל הזה. יש פה איזשהו קשל גם בתפיסה שלי, אבל אני מודה, וזה מאוד, מאוד נקודתי לדבר מסוים, אבל צריך להיות...
רגע, אין קשל, אין קשל. מה שאת מתארת, זה בדיוק מה שאומר בית המשפט העליון. הוא אומר כשבבגץ של דרעי ופנחסי ב-1993, הוא אמר כשיש כתב אישום נגד שר, השר חף מפשע, אבל הוא לא יכול להמשיך להישאר שר. אז בעצם מה שאת מתארת כחוויה שלך, זה כאילו את שופטת בבית משפט עליון.
נכון, אבל ראש ממשלה כן יכול להיות. זאת אומרת, נכון, שיש פה איזה משהו שהוא אבסורד קצת באיזשהו מקום. הרי ראש ממשלה זה מעל השר. שר, אוקיי, יש לו תפקיד על המשרד שלו, ונכון שהוא נמצא בתוך הממשלה, ששם מתקבלות ההחלטות הרות הגורל, אבל עדיין ראש הממשלה מעליו. זאת אומרת, אם שר לא, אז למה כן ראש ממשלה כן?
זה פשוט.
למה?
כי לגבי ראש ממשלה זה קבוע בחוק.
אז זה מה שאני אומר.
ולגבי שר זה לא קבוע בחוק, ולכן הרי לא היה חוק...
אבל זו החלטה, זו הלכה.
פסק דין, בדיוק. פסק דין שאמר, אם... יש כתב אישום נגד שר, ראש הממשלה חייב לפטר אותו, ואם הוא לא מפטר אותו, אז זאת החלטה בלתי סבירה שצריך לבטל אותה, ולכפות עליו את הפיטורים.
אבל אתה, תראה את, את האבסורד
ברור,
שיש
ברור,
פה.
ברור, אתה אומר,
ראש ממשלה, תראה איזה קטע, ראש ממשלה עם כתב אישום לצורך העניין, יכול לפטר שר,
שיש נגדו, ראש ממשלה עם כתב אישום, חייב לפטר שר, שיש נגדו כתב אישום, נכון?
איפה ההיגיון פה?
אבל גם בזה את אומרת כמו בית משפט עליון.
מה?
זה גם השופט עמית, בדיון שהיה בבגץ בשנה שעברה, בעתירה שבה נטען שנתניהו לא יכול להתמנות, לא יכול להיות, לכהן כראש ממשלה כשיש נגדו כתב אישום, אז היה לו את הסיפור הזה, הוא אמר, רגע, סגן גזבר בנווה חמציצים, הוא לא היה יכול להיות, אבל עם כתב אישום, אבל ראש ממשלה הוא יכול להיות.
לא, אבל את זה אני לא...
אבל זה גם את אומרת.
לא, אבל זה השוואה אחרת לגמרי, אני אסביר לך למה. כי פה יש לי נבחר ציבור. פה יש לי נבחר ציבור, שהציבור נתן בו אמון, אגב...
זאת אומרת, ההבדל, התשובה לעמית, לשופט עמית, היא שיש הבדל בין משרה ממונה בשכר, זאת אומרת, אתה בא לעבודה, אז עושים לך, רוצים אדם בלי כתב אישום, זה הגיוני. אם זה אדם שהציבור בחר בו, אז במסגר כללי המשחק הדמוקרטיים, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר כמו מישהו שמתקבל לעבודה כשכיר.
אוקיי, בסדר. אני רואה את זה, אנחנו רואים את זה גם בהרבה מאוד מקומות שיש לנו לקוחות שהם בסך הכל נמצאים בהליך של כתב אישום, ואז מוציאים אותם לחופשה, ללא תשלום, עד שזה יתברר, ובמדינת...
גם בשירות המדינה.
נכון, אבל במדינת... אבל זהו, יש הבדל בין פקידים לנבחרי ציבור. ושר הוא גם נבחר ציבור. זאת אומרת שאם חוק יסוד הממשלה קבע באופן חד וברור שכתב אישום נגד ראש ממשלה לא מהווה, זאת אומרת, הוא מקדש בדרך הזאת את חזקת החפות, גם שר הוא נבחר ציבור.
אז רגע.
אז אולי, מה?
לא, רגע, אני אענה. יש לכל דבר, הרי לכל דבר יש גם עוד שלב, עוד תשובה. נבחרי הציבור זה חברי הכנסת. מתפקידו כחבר כנסת הוא לא מפוטר. הוא יכול להישאר חבר כנסת, כי זה התפקיד שהציבור בחר אותו לכהן בו. התפקיד של שר זה תפקיד שאליו הוא ממונה. ולכן הוא לא נבחר, זה לא שהעם בוחר בשר התקשורת או בשר אחר, לא, בוחרים חברי כנסת.
אז כחבר כנסת הוא יכול.
הוא נשאר, הוא נשאר, חבר כנסת נשאר.
לא ידעתי, נקודה מאוד 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 חשובה, זה מדהים. טוב, יפה, תודה. מה עוד? אתה לא היית רוצה להיות בבית המשפט העליון? לא היית רוצה להיות היום, אם יבואו ויגידו לך, כנס כשופט. לאו דווקא שופט, אתה יודע מה, לאו דווקא שופט עליון, שופט מחוזי. לא היית רוצה להיות שופט מחוזי? אני יכולה להגיד באופן חד וברור, לפני שאתה נותן תגובה, לא ולא 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 ולא.
הייתי מתמחה של השופט מצא בבית המשפט העליון. מקום העבודה הכי טוב בארץ למתמחה במשפטים זה בית המשפט העליון. יש את הסביבת עבודה מיוחדת ורוח מקצועית וחיובית, וכל עורכי הדין שבאים לטעון, באים לתת את מיטב השור שלהם. ומה שחשבתי אחר כך, אני מעדיף להיות בצד הטוען ולא בצד המחליט.
למה?
זה היה אז. ומאז אני מרוצה בהחלטה שלי.
אתה מרוצה מה? סליחה שאני שואלת, מבחינה כלכלית, או שאתה מרוצה מבחינה מקצועית? כי מבחינה כלכלית זה ברור שכן, עדיף להיות תמיד עורך דין, מוביל כמוך, עם משרד וזה, אז תמיד הבחינה הכלכלית היא הרבה יותר טובה. השאלה היא, מה, אתה יודע, מאחורי הקלעים של בית המשפט, הרי אנחנו לעולם לא נצליח להכניס לשם מצלמה.
את יודעת שזה האנשים בתחום המשפטי שעובדים הכי קשה בארץ?
מי השופטים?
בבית משפט עליון. הכמות עבודה שיש להם היא לא תיאמן, והסיזיפיות של העבודה היא גם משהו שלא ייאמן, וגם האחריות. כי הרי כל החלטה שלהם יש לה השלכות רוחב דרמטיות. גם בתיק הכי קטן, הכי אזוטרי, אומרים איזה שני משפטים, פתאום זה עושה מהפכה. והם, נגיד השופט מצא, הוא היה בא, לא נעים לי להגיד, הוא היה בא לפני שאני באתי כמתמחה, והיה הולך אחרי שאני הלכתי, כאילו זה, הוא עוד עובד בבית אחר כך. הם עובדים נורא קשה.
לא, אף אחד לא אמר שלא. פשוט מכניסים אג'נדה לתוך העבודה שלהם, וזו הבעיה המרכזית.
אנשים גם די מבוגרים, את אומרת, אנשים בני 60, 65, ובאמת מובילים בתחומם, בתחום המשפטי, ו... הם עובדים קשה, ורוב התיקים הם לא מאוד מעניינים.
לא מאוד מעניינים.
רוב התיקים, נכון. חלק גדול מהתיקים זה תיקים, זה עירור אזרחי בין שני צדדים, שזה כבר בעירור, ולא, הם לא שומעים עדים, או יש הרבה עירורים פליליים שהם לא מאוד מעניינים.
עד כמה הם עושים סיעור מוחות לפני שהם מקבלים החלטות? הרי כל שופט כותב את פסק הדין, את ההחלטה שלו, את הדרך שלו. כותב, אני מצטרף להחלטת זה, ואז מנמק.
לא, הם מדברים לפני. זה לא, זה לא כל אחד יושב לבד במותק וכותב פסק דין, ואז מעביר אותו. לא, הם גם יושבים לפני, גם מסכמים מי כותב את פסק הדין המוביל לפסק הדין הראשון, וגם רואים אם יש הסכמה או יש חילוקי דעות. זה גם משפיע אחר כך על אופן, נגיד אם שלושת השופטים בהרכב מסכימים על התוצאה שאמורה להיות בתיק, אז הכתיבה של פסק הדין היא שונה מאשר אם השופטים כבר יודעים שיש אחד מחברי ההרכב שלא מסכים.
אוקיי, וכמה, מה התפקיד? אני יודעת מה היה התפקיד שלי כמתמחה, אבל לא הייתי בבית משפט עליון. מה התפקיד של המתמחה כאן זה? לאסוף חומרים.
כן.
אם אני אספתי חומרים, אז אני מניחה שגם...
וכל מה שהשופט צריך בתחום המקצועי, זאת אומרת, היה...
אתם מנסחים את ההחלטות גם? זאת אומרת, אתם יושבים וכותבים את זה, ואז הוא עובר על ההחלטה?
את כל השופט מצא היה מהשופטים הראשונים, אני חושב הראשון בבית המשפט העליון, שכתב בעצמו במחשב. זה היה לפני, לא נעים להגיד, זה היה שנות ה-90, זה לא כזה שכולם כבר היה להם מחשבים וכתבו. הוא כתב את כל ההחלטות, אנחנו כתבנו חוות דעת או איזשהן טיוטות או מחקרים, את ההחלטות הוא כתב בעצמו על המחשב.
טוב, זה נשמע מעניין. אני תמיד אמרתי שלהיות שם ולעבוד עם שופטים, אתה יודע, אתה יכול להסכים או לא להסכים עם הדעות או ההחלטות שלהם, אבל אתה באמת יכול לראות את ה... כשהם כותבים את פסק הדין ואת הניתוח שהם מביאים ואת המשפט המשווה שהם עושים ואת כל העושים. בוא, המתמחים והעוזרים המשפטיים עושים לא מעט. צריך להודות ולא להצטנע. מי שהיה מתמחה בבית משפט ובטח בבית משפט עליון יודע שלמתמחה ולעוזר המשפטי יש תפקיד מאוד מאוד רציני בתוך כל העשייה הזו. והחומרים ששולפים ממקורות משפט ומהלכות קודמות ומהלכות בעולם ומספרים ומדעת מלומדים, זה, זה, זה עבודה מאוד מאוד מרתקת, ומי שקורא את זה אחר כך גם, זה מאוד מרתק.
אז צריך לאסוף את כל החומר הזה, ובסוף לתמצת אותו ולזקק אותו למשהו שאפשר לעבוד איתו ולדבר עליו. ואחד הדברים שבעיניי, עליי הכי השפיע מההתמחות בבית המשפט העליון, זה שעוד שנים אחר כך, הניתוח המשפטי שלי, בכל מיני סוגיות, היה עובר טוב, מה היה השופט אומר על זה?
אבל, ואחר כך ישר פרקליטות?
כן, ראיתי שהכי טוב, המקום עבודה הכי טוב למתמחה זה בבית המשפט העליון. המקום עבודה הכי טוב לפרקליט בתחילת דרכו זה בפרקליטות המדינה. למה? כי אז מופיעים בבית המשפט העליון. זה המקום הכי טוב להופיע בו.
כן, אבל אז אחרי שאתה מופיע בבית המשפט העליון, פתאום אתה מגיע לבית משפט מחוזי או שלום. אין לך כאילו, אתה לא מרגיש את הפער הזה שאתה אומר, סליחה שאני...
כן, כן, בשלום ובמחוזי זה יותר קשה.
תסביר. לא, אני אגיד לך למה אני חושבת. כי אני מאוד, אני אגיד את זה בעדינות, אבל אני רואה סוג של התנסות מאנשים שמופיעים בעליון, ואחר כך באים להופיע בשלום, כאילו מרגישים כאילו, טוב, קטן עלינו, אנחנו עכשיו מופיעים בשלום, אנחנו עכשיו מופיעים במחזי, אנחנו בדרך כלל מופיעים בעליון, וזה מרגיש לי כאילו הם פחות מה שנקרא מדקדקים, לעומת ההופעה בבית המשפט העליון, ששם אתה יודע שאתה חייב לדקדק כמו שצריך, כי גם אתה יודע שזו הישורת האחרונה, אם הגעת לשם זו הישורת האחרונה, אין לך מעל איפה לבקש את הסעד, וגם כי זה בית המשפט העליון, חונכנו מה שנקרא לכבד ולהריץ.
אנחנו מכבדים.
אתה מכבד.
אחרי כמה שנים בפרקליטות המדינה, באמת ראיתי שלהופיע בבית המשפט העליון, זה א' כיף ובית מצוין, אבל בשביל להתפתח כעורך דין, צריך להופיע בבית משפט שלום ומחוזי, ולחקור עדים. ואז עברתי לפרקליטות מחוז ירושלים, אז היה משה לדור פרקליט המחוז, זה היה מעבר כזה לא שגרתי, אף אחד לא עובר מפרקליטות המדינה לפרקליטות מחוז. חשבתי שזה מאוד חשוב, זה היה בדיעבד, גם אני מאוד שמח על זה. בבית המשפט העליון במובן מסוים גם יותר קל להופיע, כי כבר יש פסק דין, השאלות בדרך כלל מאוד מזוקקות, השופטים גם בדרך כלל יש להם, כבר כשבאים לדיון כבר יש להם דעה, יש להם שאלות אולי, או עברות, או דברים שהם רוצים לחדד, אבל הם באים עם דעה די מגובשת. לעומת זאת, תיק בבית משפט שלום, אין כלום, יש ערימת ניירות, השופט בעצמו עוד לא יודע מה דעתו על התיק, אז יש הרבה יותר יכולת להשפיע על התוצאה, ועל איך, על העיצוב של התיק, ועל שמיעת העדים, העלאת הטענות, על הבנייה של הדברים.
זה כמו לכתוב ספר. זה כמו לכתוב ספר, כן, ככה אני תמיד הרגשתי. כשהייתי עם השופט, תמיד הרגשתי, זה כמו להתחיל לכתוב ספר. עכשיו, אתה מתחיל לכתוב את הספר הזה, ואז אתה צריך לקחת בחשבון, תמיד הוא היה אומר לי, תקחי בחשבון שיקראו את זה למעלה. עכשיו, אז אתה רוצה להיות הכי מדויק, והכי, לא להשאיר את ה, מה שנקרא, את הגרגר חול הזה, שיכולים להשמיע כנגדך טענה, כי זה כן, לא נעים כל כך, שאחר כך אומרים, טעה בית המשפט כמה, כאילו טעה בית המשפט, נכון. כשהחליט כך וכך, זה הרגשה לא נעימה, בטח לא לשופטים, וגם לא כלך כמתמחה, כי אתה יודע שהיית ברור. חלק מהיצירה הזאת, ובא לך שהיא תהיה יצירה באמת הטובה ביותר והמקצועית ביותר, אבל אפשר ללמוד מזה הרבה,
אז רגע, תני לי רגע הזה. בטח. תראי מה, איזה דברים יפים את אומרת על בית המשפט עכשיו, ואני חושב שמה שאמרת עכשיו על בית המשפט, זה באמת משקף 90%, 95%, אחוז, אפשר, לא חשוב המספר, אחוז מאוד גבוה של העבודה של השופטים בתיקים הרגילים, הלא תקשורתיים, הלא פוליטיים. יש מחלוקת בין א' לב', בין שמעון לראובן על 1,000 שקלים. אנחנו סומכים על בית משפט שיכריע כמו שצריך, הוא גם הוא גם רוצה להכריע כמו שצריך, הוא רוצה לעשות צדק, אין לו עניין לא לטובת שמעון, לא לטובת ראובן, יש מחלוקת, הוא רוצה להכריע בה, זו עבודתו, וזה חלק גדול מהתיקים.
תראה, אני תמיד אומרת, חבריי הטובים נמצאים בפרקליטות, אוקיי? בתפקידים בכירים בפרקליטות, אני לא... אנשים שאני מאוד מאוד מעריכה, מאוד סומכת עליהם, אני יודעת שתיק מגיע אליהם, אני יודעת שהם...
שאת כנראה... בידיים טובות.
אני, לא תיקים שלי.
לא, ברור, זאת אומרת שהתיק בידיים טובות.
אבל התיקים שמגיעים אליהם, זה באמת, הם אנשים שקמים כל בוקר, זה מלאכים בשחור ולבן, אני אומרת, פינגווינים, אבל מלאכים, כי הם עושים עבודת קודש, באמת קודש. ואי אפשר להתעלם ממה שקורה בדבוקה הניהולית בפרקליטות. לא בכולה, אבל במה שקורה שם. אי אפשר להתעלם מזה, דוד. והם שנמצאים פה, וגם מה שקורה בבית המשפט העליון. זאת אומרת, גם, ולא בכל בית המשפט העליון.
רגע, רגע, זה יותר מדי, אתה, הפרקליטות, בית מגן, מה, רגע, בואי נשאר ב...
לא, כי אני לוקחת את המערכת הזו כמערכת.
אבל היא לא מערכת אחת.
לא, אבל כשהפרקליטות התחילה, והיא כבר כתבה את כתב האישום, אז זה הופך להיות מערכת אחת. למה זה מבחינתי הופך להיות מערכת אחת? כי יש פה מאשימה, ויש פה בית המשפט. אז אתה בא ואומר, כנרת, בית המשפט הוא לא מצדד בפרקליטות באופן אוטומטי, לא באופן אוטומטי, זה נכון. כמה זיכויים יש במדינת ישראל? אם אני אקח את המישור הפלילי.
לא, את צודקת, רגע, יש באמת אחוז קטן של זיכויים.
יש 99.7 אחוז הרשעות במדינת ישראל. גם אם אני אגיד שיש 99 אחוז הרשעות במדינת ישראל.
לא, אבל זה גם, הרי, זה תלוי איך סופרים ומה זה אומר.
עסקאות טיעון?
בדיוק.
עסקאות טיעון בית המשפט מאשר, הוא לא חייב לאשר.
אני מבין, אבל לכן זה קצת משנה את התמונה של המספרים. אם אומרים משפטים שמנוהלים עד הסוף, כמה זיכויים יש. אבל אולי זה אומר שהפרקליטות עושה עבודה טובה ומגישה כתבי אישום שבהם מי שמואשם הוא אשם. זאת אומרת, זה, עצם זה שיש מספר נמוך של זיכויים, זה לא ראיה לכך שבית המשפט מוטה לטובת הפרקליטות.
אין מדינה דמוקרטית בעולם המערבי והדמוקרטי שיש בה אחוז הרשעות כזה.
לא יודע, זה
כולה... אני אומרת נתון
יכול
בדוק.
יכול להיות, כל הנתונים זה תמיד כזה...
לא, אני אומרת, בסדר, אני אומרת נתון, באמת אפשר לבדוק את זה, באמת אפשר לבדוק את זה, זה לא משהו שהמצאתי אותו. אין דבר כזה. עכשיו, לא יכול להיות, לא יכול להיות, שפרקליטות כגוף לא טועה. לא יכול להיות. עכשיו, אי אפשר להגיד גם שהיא טועה רק באחוז, ב-0.0 הזה. זאת אומרת, יש פה אנשים, באמת, פרופסור סנג'רו כותב על זה המון, על כל הנושא של חפים מפשע שיושבים בכלא.
למה אנחנו לא מביאים אותו פה לדבר איתנו גם?
אנחנו נביא אותו, אני אדבר איתו בדיוק אחרי הפודקאסט הזה. אני מקווה שפודקאסט הבא שלנו, 5, הוא יופיע איתנו. ואני אומרת, זה דבר מדהים, אני יודעת שהוא כותב ספר עכשיו חדש או משהו כזה, ואני יודעת את העומס שלו. צריך לקרוא אותו כדי להבין ולהשליך את זה עלינו. זה נורא מפחיד. דוד, זה נורא מפחיד.
אין ספק, אם מוגש, מי שמוגש נגדו כתב אישום, זה מאוד מפחיד.
לא, זה מאוד מפחיד לחשוב שיש 99.7 אחוז הרשעות במדינת ישראל, כי זה אומר שרוב האנשים...
מה זה גם אומר? זה אומר שבעצם לנאשם יש דילמה מאוד גדולה אם לנהל הליך, גם אם הוא חושב שהוא לא ביצע את העבירה. כי הסיכוי שלו לצאת זכאי הוא נמוך. והעלות הכלכלית והנפשית של ניהול התיק, זה עלויות קשות. ולכן יש שאלה, האם זה לא עשוי להביא להודעות שווא בבית המשפט? זה בעיניי החלק ה... זאת אומרת, אם יודעים שאין אפשרות לצאת זכאי, ואני לא בטוח שהמספרים הם כאלה דרמטיים, כמו שאת אמרת, לדעתי זה...
יכול להיות שאולי קצת פחות, אבל...
לא מדבר על שבריר אחוז, אלא חשוב במשפטים שמנוהלים. זה הנתון ה...
אתה רוצה לקחת את המשפטים המנוהלים.
המשפטים שמנוהלים, כן. ואז גם צריך לראות איזה סוגים של עבירות יש, כי גם זה חשוב. אם זה תיקי אלימות, או למשל, בתיקי אלימות, הרי מה היתרון? קודם כל יודעים שהייתה עבירה. יודעים שיש מישהו שהותקף. עכשיו השאלה, האם זה באמת פלוני היה תוקף או לא. יש תיקים יותר מסובכים, תיקי צברון לבן, תיק 4,000, שיש שאלה או יש טענה שבכלל לא הייתה עבירה, שגם אם העובדות הן כמו שנטען בכתב האישום, אין עבירה.
אבל תיקח לדוגמה את התיק הזה שאתה אומר, סליחה, ועבירות סל, הפרת אמונים. זאת אומרת שכל מקרה לגופו, וברגע שפרקליט החליט שהוא מגיש כתב אישום על הפרת אמונים, הוא יכול לדוג ככה כל פוליטיקאי שהוא רק רוצה.
הפרת אמונים, הפרת אמונים...
איפה כתוב?
לא, לדוגמה, אם פרקליט, סתם דוגמה תיאורטית, מדבר עם עיתונאי ומוסר לו מידע, זה... גם עבירה של מסירת מידע שאסור למסור כי זה במסגרת התפקיד, אבל זה יכולה להיות גם עבירה של הפרת אמונים, כי הוא מנסה לקדם את האג'נדה שלו, והיה אפשר להחליט שזו עבירה של הפרת אמונים, אם יש שיחה כזאת. אבל
אתה
גם...
מכיר, אתה מכיר, חוץ מליאורה גלעד ברקוביץ', סליחה שאני ככה, אתה מכיר איזושהי סיטואציה שבה פרקליט עמד לדין בגין איזושהי עבירה?
לא, רות דוד זה לא, כי זה על מעשה אחרי כפרקליטת מחוז. מי עוד פרקליט שהוא עמד לדין? תראה, אז אולי כדאי להיות פרקליט.
Say no more, you know? זה פשוט, באמת, אנחנו צריכים לתת, וגם יש לנו כמה צופים שמבקשים שניתן ככה קטע על פודקאסט שלם על פרשת רות דוד, ואולי באמת גם נעשה את זה.
אני לא יודע אם אחד יספיק.
אחד לא יספיק. אחד לא יספיק. ובאמת הציבור חייב להבין שהיא עומדת לדין לא על העבירות, על לכאורה שהיא ביצעה כפרקליטה.
האמת שהיא עומדת לדין על עבירות,
לא, בסדר.
מינוריות.
מינוריות ביותר.
לא...
ממש, זה אפילו לא יכולה מחר לחזור לעבוד כפרקליטה.
אפשר צריך לדבר גם על מה היא מואשמת בו, אבל
לא כפרקליטה.
זה שלא חקרו את המעשים שלה כפרקליטת מחוז, אני הגשתי עתירה לבגץ על זה, והעתירה נדחתה.
ברור.
אבל אולי נדבר על זה בפרק נפרד.
נדבר על זה בפרק נפרד. אתה יודע מה? הכי שווה, אנחנו קובעים פרק הבא, מדברים על רות דוד. אני אבוא עשה שיעורי בית, אתה תעשה שיעורי בית, בטח נמצא לנו איזה כמה אנשים שירצו אולי לדבר על זה. משבוע הבא נתחיל להכניס אותם גם כן לשיח בינינו, זה יהיה מעניין. אבל תקשיב, למדתי משהו אחד היום.
מה?
שבאמת, כשראש הממשלה צריך לפטר שר, בגלל שהוא עומד לחקירה, אותו שר נשאר חבר כנסת, אני מודה, הנה, למדתי משהו חדש, וזה מעניין ומרתק לגמרי.
יופי.
כן, אז נפגש שבוע הבא, נעשה פודקאסט על רות דוד. הנה, אנחנו כבר אומרים על מה נעשה, על פרשת רות דוד. יהיה מעניין, ותודה רבה וחג שמח.
תודה רבה, ביי ביי.
ביי.